ערב טוב, אנחנו נמצאים היום בדף זין עמוד א', כלומר אנחנו למדנו את הגמרא בדף ו' עמוד ב', עד אחרי הנושא של תוקף הכהן מוציאים ולא מוציאים, ויש שם ראיה מבוססת על מקרה די מסובך של מעשר בהמה, אז אנחנו לא ניכנס לראיה עצמה, ואנחנו מדלגים לקטע הבא בדף זין עמוד א'. אז הגמרא אומרת, הגמרא שואלת, אחרי שכנראה היא ענתה על כל השאלות האחרות, שואל הגמרא, מי הבי עלה דמסוטה? המקרה של מסוטה זוכרים, זה היה רש"י הסביר בית מרחץ, הגמרא עוד מעט תגיד במפורש, מדובר בקרקע, ויש שם ויכוח, ואחד מהם, אחד משני הטובים, עמד והקדיש את המסוטה, ובסיפור שקראנו בדף עמוד ב', אז הייתה שאלה, אם הקדש חל, כלומר אם הוא חל מספק, אם הוא חל מספק, אז הוא חל, זה יהיה ספק דאורייתא לחומרא. אז הגמרא שלנו בדף עמוד ב' הביא את המקרה הזה כדי להוכיח משהו אחר, כדי להביא איזושהי ראיה לגבי תוקף הכהן, אבל עכשיו שואלת את הגמרא, באמת מה הסוף של אותו מקרה שמסוטה? הגמרא בדף עמוד ב' סיפר כששלחו את רבא, שילך לשאול את רב חיסטה, בדרך הוא פגש את רב אמנונה. מה המסקנה? מה המסקנה? למה יש בכלל שאלה עצמאית, אם אנחנו כבר החלטנו, שבמקרה של תלית אי אפשר להקדיש, אז למה שבמסוטה תהיה שאלה אחרת? אז אמרה, עוד מעט תסביר את הסיבה. הסיבה היא בגלל שמדובר בקרקע, ושם מדובר במטלטלין. במטלטלין יש בעיה של אינו ברשותו. דבר שאתה לא יכול להשיג, לא יכול להגיע אליו, הוא נמצא מעבר ליכולתך, זה נקרא דבר שלא ברשותו, ולמדנו את המאמר של רבי יוחנן, למרות שזה לא הוזכר בגמרא, מיד נראה אותה בגמרא שלנו, גזל ולא נתיישו הבעלים, שניהם אין יכולים להקדיש, זה לפי שאינו שלו, וזה לפי שאינו ברשותו. כדי להקדיש אתה צריך שליטה. הבעיה הזאת, לפחות מילולית, לא שייכת בקרקע, כי קרקע היא לא ברשותו של אדם. אי אפשר להרחיק קרקע, אי אפשר לנקר את הקרקע מבעלה, בגלל שקרקע בחזקת בעלה עומדת. היא לא, או במילים אחרות, קרקע לא נגזלת. מטלת, אתה יכול לקחת ולברוח איתו, ועכשיו אין לי שום קשר איתו, חוץ מהקניין התיאורטי. אבל בקרקע, מה זה אומר גזלת? הוא שם. אז יש לנו ויכוח, אבל הקרקע, לפחות יחסית, הקרקע הוא לא ברשותי. אז שואל הגמרא, מהי הווי עלה דמסוטה? האם יש לנו תשובה לשאלה הזאת, מה הדין במסוטה? תשמע. דיאמר רב חייא בר אבן, הווי עובדה בי רב חיסטה, ורב חיסטה בי רב הונה, ופשטה מהדי אמר רב נחמן, כל ממון שאין יכול להוציא בדיינים, הקדשו אינו קדוש. אז מצאו מאמר של רבי נחמן, שכנראה מדבר על המקרה שלנו, זה נקרא כל ממון שאין יכול להוציא בדיינים, הקדשו אינו קדוש. רש"י מסביר, שאינו יכול להוציא בדיינים, והיינמי דחזינן לי, זה אין יכול להוציא בדיינים, שאין לו ראיה בדבר, אין הקדשו קדוש. רש"י מסביר, שבליש הגמרה הסבירה, שמסות איזה מקרה כזה, אינו יכול להוציא בדיינים, כי אף אחד לא היה לו ראיה, הם התפקרו, אין ראיה, אז אי אפשר לזכות בדיינים, בטן לא יפסוק לא לטובתך ולא לטובת השני, אז זה מתאים למילים, כל ממון שאין יכול להוציא בדיינים, ורב נחמן אמר, הקדישו אינו קדוש. אני מדגיש את הקריאה הזאת של רש"י, בגלל שהגמרה, אני אקרא את הגמרה בצורה אחרת, כנראה לא נכונה. ופשטה, אני חוזר חצי שורה, פשטה מיד אמר רב נחמן, כל ממון שאין יכול להוציא בדיינים, הקדישו אינו קדוש. הוא יכול להוציא בדיינים, הקדש הקדוש, אף אגב, זה לא אפקי, ואמר רב יוחנן בחולו. הרבה פעמים הצורה שרק קראנו, יכול לצור בדיינים, זה חלק מן הראיה. רש"י לא למד ככה, רש"י למד, המקרה של מסות הזה אינו יכול להוציא. והקטש שמתחיל במילים, היכול להוציא בדיינים, זה שאלה חדשה. לא קשור. לכן רש"י כתב, היכול להוציא בתמיה. הגמרא מדייק מרב נחמן, אתה הזכרת רב נחמן, אני מדייק ממנו משהו, ויש לי שאלה עליו. מותר, שואלים שאלה עצמאית. זה כנראה נכון, כפי שנראה בהמשך, אבל בכל זאת, רש"י היה צריך להדגיש את זה. והי נמי, המקרה של מסוטה, לחזין דין יכול להוציא בדיינים, לכן אין הקדש הקדוש. עכשיו הגמרא שאלה שאלה חדשה. אנחנו נחזור למה של רב נחמן, אבל קודם כל נקרא את הגמרא. אז ניתן לדייק הפוך כאן, אז כל ממון שיכול ליצור בדיינים, הקדש הקדוש, אף אגב דלא אף כי, כלומר יש לי יכולת להוציא, יש לי ראיה, יש לי משהו, ובינתיים זה לא קרה, זה מלכת לבית הדין. אז למעשה זה לא ברשותי, אבל אני יכול להשיג אותו, אז זה כן יכול להקדיש. ואמר רב יוחנן, גזר משהו של הבאי, שניים אין יכולים להקדישו. זה לפי שאין השווה, זה לפי שאין הוא ברשותו. אז רב יוחנן אמר, זה לא נכון, שאם זה פיזית לא ברשותך, טכנית לא ברשותך, אלא ביד הגזלן, למרות שאתה יכול להוציא בדיינים, כנראה, סתם גזלן אפשר להוציא בדיינים. כי סתם גזלן, זה עם עדים. הוא לא גנב, לא בא באמצע הלילה, הוא גזלן. אז כנראה שיכול לעשות בדיינים, ובכל זאת אבי יוחנן אמר, שהוא לא יכול להקדיש. עונה הגמרא, מי סברית במסות המטלטן, הסכינן, ומסות המקרקאי, הסכינן. תחי יצא לעשות בדיינים, ברשות אי קיימה. רש"י מסביר, מקרקאי, תקול היכה דאיתה ברשות הדמר אי קיימה. תקרקא אינה נגזלת. בשעה בפשטין המאה, דהה בלי ראיה, עלה הקדישו הקדש. מה הסיכום של הגמרא? לכאורה, במטלטלים, גם אתה יכול להוציא בדיינים, אתה לא יכול להקדיש. למה? כי זה לא ברשותך. בקרקע, רש"י מסביר, זה כן ברשותך. אז אין את הבעיה הזאת. אבל, יש בעיה אחרת. צריך להיות שאתה יכול להוציא בדיינים. אין יכול להוציא בדיינים, אפילו בקרקע, הקדישו אינו הקדש. אז מסוטה זה ברשותו, כי זה קרקע. אבל אינו יכול לעצור בדיינים, ולכן הדין הוא אינו הקדש. בקיצור, יש כאן שני דינים, רבי יוחנן ורב נחמן. רבי יוחנן אמר, אינו ברשותו, אינו יכול להקדש, ורב נחמן אמר, אינו יכול לעצור בדיינים, אינו יכול להקדש. שאלתנו היא, מה היחס בין שני הדינים האלו? או לשאול את השאלה בצורה אחרת, מה הסיבה שאינו יכול לעצור בדיינים לא יכול להקדיש? רב נחמן אמר את זה, אבל מה הסיבה? מה המשמעות של הדבר הזה? אינו יכול לעצור בדיינים, אז מה? אם מה שכותב זה נכון, שזה ברשותי, כי קרקע כל היכה דאיתה ברשותי דמרי קיימה, כך רש"י כתב, אז זה ברשותי, אז על זה שלי. אני יודע זה שלי. עוד פעם, כל פעם שאני אומר את המילה שלי, אני מתכוון ספק שלי. ולכן מספק, זה לא יהיה הקדש ואני, יהיה הקדש ספק. אז הקרקע הוא שלי, וחוץ מזה, הוא ברשותי, כי רש"י הסביר שהקרקע הוא ברשותך. אז זה שלא יכול לעצור בדיינים, אז מה? מה כאן הבעיה? ומה המשמעות, יותר נכון, של החיסרון הזה? אינו יכול לעצור בדיינים. לפני שנראה את הראשונים שרשמתי פה, אני אגיד סברה בלי ראשונים. לא מצאתי את הסברה שאומר עכשיו בראשונים, למרות שהוא, כן, מסברה זה עולה לבד. הוא גם נמצא בקובץ שיעורים של רבי חנן וסמן. אדם יכול להקדיש דבר שהוא שלו. ויש דברים שאדם לא יכול להקדיש. אז רבי יוחנן אמר, דבר שלא ברשותו, הוא לא יכול להקדיש. למרות שזה שלו, אבל זה לא ברשותו. הביטוי שרק השתמשתי הוא מוכח, כי גזל ולא נתיישו הבעלים, יש גזלן ויש בעלים. שניים אין יכולים להקדיש. זה, הגזלן, לפי שאינו שלו, אלא של מי? של הנגזל. וזה הנגזל לפי שאינו ברשותו. אז במקרה של גזלה, המצב יתפצל. אחד הוא ברשותו, זה הגזלן, ואחד הוא שלו. במקרה רגיל, סתם הסוודר שלי, אז זה גם ברשותי וגם שלי. אז יש כאן שני מושגים, ברשותו בשלו. שלו, מה לכאורה הפשט? האמת, כלומר, הקדוש ברוך הוא יודע אם זה שלך או לא. ברשות הזו מציאות מסוימת. החפץ הורחק ממני בצורה כזאת שאני לא יכול לממש את בעלותי. אז אני מבין שהסברה של רבי יוחנן היא שנכון זה שלך, תיאורטית. ויש בזה משמעות. אבל חסר לך בעלות, איך להגיד, אמיתית. לא ביטוי הלכתי, אני אומר את זה כדי לסבר את האוזן. יש בעלות תיאורטית ויש בעלות מעשית. יש בעלות בשם, יש לי שם בעלים, ויש בעלות בשליטה. החילוק הזה הוא מאוד מאוד יסודי, זה מסביר המון המון סוגיות, גם סוגיות שאנחנו לומד אותן בעוד חודש. אז רבי יוחנן אומר שחיסרון של אחד מהם אתה לא יכול להקדיש. זו פגיעה בבעלותך. מה שאנחנו עוקרים בעלות הוא בעצם מורכב. בלשון הגמרא זה נקרא שלו וברשותו. בלשון שלנו זה שני שלו, אבל יש שלו השם ויש שלו השליטה המעשית. אז אם זה שלך, אבל אתה לא יכול לממש את זה, אין לך יכולת לעשות משהו, אז זה לא לגמרי שלך. זה פגיעה בבעלות, הפגיעה הזאת נקראת אינו ברשות. זה מה שרבי יוחנן אמר. עכשיו, קרקע הוא תמיד ברשותך. כך רשי הסביר. תכל היך דעיתי, ברשות דמרי קיימה. אי אפשר להרחיק קרקע. איפה שהוא נמצא, הוא נמצא. אז הוא תמיד ברשות הבעלים. ואז אני בודק אם אפשר להוציאו בדיינים כן או לא. נו, מה כאן המשמעות שאינו יכול להוציא דיינים? אז הפירוש שעולה בראש הוא שאין כאן חידוש, דין חדש. זה הדין הישן. אינו יכול להוציאו בדיינים, אומר שגם קרקע הוא לא ברשותך. איי, רק אמרנו שקרקע הוא תמיד ברשותך, אבל למה קרקע הוא תמיד ברשותך? רשי, אפשר להגיד שרשי הסביר, אפשר להגיד שרשי לא הסביר. מה כתוב ברשי? קרקע תמיד ברשותך, דקוהיך דעיתי ברשות מורי קיימה. זה לא באמת הסבר. זה יותר סיכום. ההסבר הוא בשורה הבאה, דקרקע אין נגזלת. אני לא בטוח אם זה הסבר או סיכום. מה זה אומר קרקע אין נגזלת? למה לא? אני מבין שקשה לגזול קרקע. קשה לקחת אותו ולברוח. בסדר, אבל אולי יש אפשרות לגזול קרקע. אז אבל אחר אני אסביר שההבדל בין קרקע לבין מטלטלין הוא הבדל מציאותי, לא הבדל אמיתי. זה לא שקרקע לא נגזל. כל דבר אפשר לגזול. מה זה לגזול? לנקר אותו, להפוך אותו ללא ברשות הבעלים, להרחיק אותו בצורה כזאת שהבעלים לא יכולים להשתמש בו ורק אני יכול. אז בקרקע זה קשה מאוד לעשות כי אתה לא יכול לברוח עם הקרקע. אבל אם יצרת מצב, אני באתי, אני שיניתי את השלטים, החלפתי את המפתח, והוא לא יכול להוכיח. אין לו דרך. אף אחד, אין מסמכים. אז גם בקרקע זה לא ברשותו, כי מה פירוש המילה ברשותו? אז היה אפשר, בואו אני אעסוק קצת, היה אפשר להסביר מלשון של רשי, שכורחיך דעיתי ברשות מרי קיימי זה משהו גיאוגרפי. הקרקע הוא הקרקע שלי, אז הוא תמיד ברשותי, כי הוא במקום שהוא ברשותי. אבל אם אנחנו חושבים על הסיבה, למה אתה לא יכול להקדיש דבר שלא ברשותך, זה לא קשור לאיפה שהוא נמצא. זה קשור, כפי שאמרתי, ליכולת שלי להפעיל אותו. אז קרקע הוא לא ברשותי, קרקע הוא כן ברשותי, בגלל שאין חסימה ביני לבין הפעלה. אז אמר רב נחמן, מה זה אומר? תלוי. אם יש לך ראייה שזה שלך, אז לא צריכים לעשות גוביינה, לא צריכים לעשות פעולה משפטית. אם יש לי ראייה, אז גם אם עוד לא הוצאתי אותו, זה ברשותי. כי זה בידי להוכיח, וכיוון שזה בידי להוכיח, ובפועל זה לא ברח רחוק, זה עדיין שם, אז הנה הקרקע הוא לידי, ויש לי את השטר. אז זה ברשותי. במטלטלין, גם אם יש לך את השטר ויש לך את הראייה, אבל המרחק הפיזי מהווה בינתיים בעיה. בינתיים לא הלכת ולא הוצאת.
אבל בקרקע, אם אני יכול להוכיח, אז המציאות מיד קיימת. אבל אם אתה לא יכול להוכיח, אינו יכול להוציא בדיינים. אז זה לא בשליטה שלך. אין לך שום יכולת להשתמש בזה. אז גם בקרקע אז, היא נגזלת. כלומר, היא נחשבת ללא ברשות הביילים, אלא ברשות הגזלן. ככה בחנן מסביר. כלומר, בסופו של דבר, יש רק דין אחד. כדי להקדיש דבר, לא מספיק שהוא שלך, שזה נקודה שלא תלוי בשום מציאות. זה הקדוש ברוך הוא יודע את התשובה. אם קנית בצדק, או ירשת בצדק, או איכשהו זה הגיע אליך, אז זה שלך. שום דבר לא ישנה את זה. זה לא מספיק. כדי להקדיש צריכים שיהיה גם ברשותו. מה הדין הכפול שראינו, רב נחמן ורב יוחנן? זה שתי יחידים, זה שתי מציאויות של אינו ברשותו. במטלטלין אינו ברשותו זה מרחק פיזי וגורם עוין שלא נותן לי להגיע. בקרקע, כדי שזה לא יהיה ברשותי, אני צריך שאין לי יכולת גם לא להגיע בעתיד. אין לי דרך תיאורטית לממש. כלומר, אינו יכול לצי בדיינים. המטרה זה להגיע לאותו דבר, דבר שאין לי עליו שליטה. ומתארצלן, גם אם אתה יכול להוכיח, אבל אין לך שליטה. כי זה לא פה. אתה צריך ללכת, להביא שוטר ולהחזיר את זה. אז תעשה, בינתיים, תלחץ על הכפתור, זה לא זז. בקרקע, ברגע שיש לך יכולת להוכיח, כמו שטר, כמו משהו, אז זה מכריז עליך כביילים. חוץ מזה, אין עוד דבר. קרקע לא צריכים לשים אותו בתוך ידיים. אי אפשר לשים בתוך בדיים. היכולת המעשית להשתמש בקרקע הוא זה שהציבור מכיר בצדקתך. אז יש שני מציאויות שונות למטלטלין בקרקע. אבל המצב התיאורטי זה אותו דבר. קרקע שאי אפשר להוציא בדיינים. או מטלטלין שאי אפשר להוציא בדיינים. או אפילו אפשר להוציא בדיינים, אבל בינתיים לא הוצאת. אלוהים לא ברשותך. ועל זה אמר רב יוחנן, אינו יכול להקדיש כי זה לא ברשותו. Okay, אלי אומר, אני קורא, אולי אפשר להישאר עם מושג הגמרא ברשותו, לא כסוג של בעלות, אלא כשליטה בלבד, ובכל זאת, הידרו פוגע ביכולת להקדיש מצד דרישות ההקדש. כלומר, אלי שואל על זה שאני אמרתי דבר שהוא נגד לשון הגמרא, אני מודה. אמרתי שאינו ברשותו זה פגיעה בבעלות המלאה. אז הוא אומר, לא, נגיד שזה שלא בצורה מלאה, אבל יש גזרת הכתוב בהקדש שצריכים גם שליטה. אני לא בטוח שאנחנו אומרים משהו שונה, אולי זה רק טרמינולוגי, אבל אני יודע שיש עוד דברים שקשורים לאינו ברשותו. אבל אני לא מתפקח איתך, אני חושב ש... בהקשר שלנו זה אותו דבר. אני אומר, זה נקרא, אני מודה שהגמרא קורא לזה שלא, ואינו ברשותו. אבל יוצא שיש כאן פגיעה ביכולת שלו לעשות דבר שבעיקרון תלוי בבעלות. אם זה שלי, אני יכול להקדיש. אני לא צריך שליטה מעשית כדי להקדיש כי אני עושה משהו. אני מקדיש. אז זה נוח לי, בסדר, אני לא מתפקח איתך, אני נוח לי להגיד שאם אנחנו מונעים ממנו את אחד מן הכוחות שלו, אז הוא לא 100% ביילים. אז אני קורא לזה פגיעה בבעלות. אתה רוצה לקרוא לזה, מה זה פגיעה בבעלות? זה לא פגיעה בבעלות התיאורטית. והחידוש שלי בעצם היה לפני כן, יש דבר שנקרא בעלות מעשית. אז אין רשות, הוא כמובן פגיעה בבעלות מעשית, זה אפס בעלות מעשית. יש דבר שנקרא בעלות מעשית. החקירה הזאת, מהו בעלות? הוא שם או שליטה? זה נוגע להרבה דברים, זה מאוד מאוד חשוב. אני רק בתור לסבר את האוזן, אני אביא נפקמינה פעם. מחלוקת ראשונים. יש כידוע מחלוקת ראשונים, אם דבר שאסור בהנאה הוא שלך או לא. יש לי חמץ לפני הפסח. אני לא ביארתי, מה הפסח? עכשיו זה אסור בהנאה. האם בדיני מומון החמץ שייך לי כן או לא? גמרא מפורסמת בפסחים, לכאורה אומר שלא. אבל שמו לב לניסוח של הגמרא.
שני דברים אינם ברשותו של אדם באסנה כתוב כאילו הם ברשותו ואילו הן חמץ ופסח הראשון הוא חמץ ופסח עכשיו מה השאלה של הגמרא כתוב שאסור שיהיה לך פסח שיהיה לך חמץ ופסח לא יראה לך צריכים בעלות אז הגמרא אומרת שתיאורטית אי אפשר לעבור על זה כי החמץ הוא לא שלך אלא מה? אסנה כתוב כאילו ברשותו. אז יש הרבה לשונים שלומדים, שהגמרא אומרת שאיסור אלה הם לא שלך, ולכן התורה הייתה צריכה להגיד, אתה עובר בכל זאת. הריטב"א ושם אחרים אומרים, לא, 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 תדייק בשון הגמרא, חמץ הוא כן שלך, הוא רק לא ברשותך. עכשיו, מה הקשר ללא ברשות הזה, ללא ברשות שלנו? אין לך על פי דין שליטה מעשית על החמץ. שליטה פיזית יש לך. אבל על פי דין הוא אסור בענה, אז אין לך שום שימוש. ליהודי, דתי, אין שום שימוש. זו נקודה מעניינת בפני עצמו. אז הגמרא קורא לזה גם כן אלו ברשותו. למה, מה כאן השאלה? אם דבר שאין שום דרך להשתמש בו, חוקית כמובן, הלכתית. למה הרשב"א חושב שזה לא נקרא שלך? כי הוא אומר, אם אין לי שום שימוש, אז אין שום תוכן למושג של בעלות. כי הבעלות צריכה שיהיה לו תוכן מציאותי. אי אפשר לדבר רק על זה שלי כי זה רשום על שמי בספר הטאבו. אני אומר את זה רק בתור דוגמה. באיזשהו מקום להגיד שזה שלי אבל אין לי מה לעשות איתו, אז ברור שיש כאן פגיעה רצינית. אני משתמש דווקא בניסוח לא מחייב כדי שאי אפשר לתפוס אותי. יש כאן פגיעה מסוימת במושג הבעלות. אבל אני חוזר ואומר לצורך הסוגיה שלנו, יש דין שאומר אין הוא פשוט לא יכול להקדיש. יש לזכור שבפשטות ריש לקיש חולק על זה. זה לא מפורש, אבל אם הגמרא תמיד אומר בשם רבי יוחנן, הראשונים הניחו שריש לקיש יחלוק. אז הוא חושב שאין הוא פשוט זה לא כזה רציני. זה לא מונע. אז זה מחלוקת לגבי דיני הקדש, נכון מאוד. אלי ממשיך ושואל. האם לפי רב חנן, כאשר ברור לאדם שהקרקע שלו ואין לו ראייה והקדיש, האם אסר על עצמו? לא. זה לא לפי רב חנן, אני חושב שזה דבר הזה נכון. אם אנחנו אומרים שאדם לא יכול להקדיש קרקע, שהוא לא יכול להוציא בדיינים עליי, זאת אומרת שאפילו מספק, אם חל איסור מספק, אם חל הקדיש מספק, אז אני אנהג בו הקדיש. כשהגמרא אומרת יכול להקדיש, יכול לא להקדיש, הכוונה היא לא יותר מספק. הוא יכול להקדיש, כי אולי זה שלא. אנחנו לא יודעים למי זה שייך. אבל אנחנו יודעים ששייך או לאלף או לבית. אם בית מקדיש, אז מספק אני אמור להיבדל ממנו. אומר הרב נחמן, לא נכון, אתה לא צריך, זה היתר גמור. למה? כי זה לא היה, כי זה ממון שלא יכול להוציא בדיינים. אז אם זה לא אוסר עליי מספק, זה לא יאסור עליו, בוודאי. אין כאן הבדל. לא מספיק שזה שלך, צריך גם שזה יהיה ברשותך, וצריך גם שאתה יכול להוציא בדיינים. לפי רב חנן, רב חנן רק מה זה אותו דין. אבל אין מחלוקת על הדינים, ממון שאתה לא יכול להוציא בדינים, הוא לא יכול להקדיש. הקדש הוא אינו קדוש, הקדש לא חל על אף אחד, גם לא חל עליו. אין הבדל. טוב, אז זה פירוש א', שאינו יכול להוציא בדיינים, זה החתימצה של אינו ברשותו. וההבדל שהגמרא אומר בין מסות המקרקעין ומסות המטלטלין, זה רק איך מודדים אינו ברשותו. במטלטלין מודדים את זה על ידי העין, רואים האם זה פה או לא, בקרקע הוא תמיד פה. אז צריכים להרחיק אותו, לנקר, המילה המשפטית, לנקר אותו ממני בצורה אחרת. אז זה נעשה ידי אינו יכול לצוא בדיינים. אבל אני חושב שהראשונים כאן אומרים פירוש אחר. ואני קודם כל נסתכל ברשב"א, שהוא מקור מספר 4. את הרשב"א הזה קראנו לפני שבוע. זה לא יהיה בדיוק ראייה, אבל כדאי להתחיל משם. הרשב"א נמצא בדף הקודם. והוא שאל שאלה, למה הגמרא בדבב עמוד א', כשהגמרא שאלה האם אפשר להקדיש את הטלית שמוחזקת על ידי שניהם, אז הגמרא אמרה אולי לא, ולמה לא? כי כתוב איש כי יקדיש את ביתו, מה ביתו ברשותו, אף כל ברשותו. ואז הגמרא הביא את הראיה ממסותא. אבל למה הגמרא לא הזכירה מיד את הדין של רבי יוחנן? כי הלא, אצלנו במסותא הגמרא תסביר בסוף שרבי יוחנן לא שייך כי מסותא הוא קרקוי. אבל בתלית זה מטלטלין. ושניים אוחזים בתלית, אז אני לא יכול להקדיש את החלק השני כמובן, כי זה לא ברשותי. למה הגמרא אפילו לא מזכיר את רבי יוחנן? אלא, בסופו של... כן, למה גם אפילו לא מזכיר את רבי יוחנן? זו הייתה שאלה שהוא שאל. נקרא זה עוד פעם, לידי קשה לי עוד. מי קמייתי על עד המסות או מסק, כשאני את מקקאי, בסופו של דבר, הגמרא אומרת שהמסות הזה הקרקע. עד הרב, הלידוק שלא קיצ'ה, בית רבי יוחנן, גם בגלל שבית שבית, שבית יכול להקדיש. ומייתי לו, בשביל לשמייתי, זה גם מוזכר בסוף הסוגיה, במקרה, אצלנו היום, שקראנו אותו, לגמרי הייתה צריכה להזכיר את זה בבב עמוד א', שאלה אם אפשר להקדיש תלית המוחזק על ידי שניים, תשובה ברור שלא, כי אדם לא יכול להקדיש דבר שלא בשוטו. ואף אגב, דעיתו כפו ביילום לא מפקיד מיני. ועד הרבה, יכולו להוציא עובד דיינים. כן. היה צריך לשאול מיד. אז הוא מתרץ, ויש לומר דשייני הוכה דטופס בה. אלד אינו יכול לעשות בדיינים, והב עלי כמסות ומקקאי, שאין ידים לא לזה ולא לזה, וכל דעלים כבר. אז הרשב"א כתב דבר שהוא לא פשוט. הוא כתב ששניים אוחזים בטלית, זה כן ברשותך. למה? שייני הכה דטופס בה. שניים אוחזים בטלית אחת ורבים עליה, אני אומר שלגבי הדין של רבי יוחנן, אז כל הטלית הוא ברשות גבר מספר אחד. הוא גם ברשות גבר מספר שניים. כי פיזית זה ברשותו. כלומר, הוא נותן הגדרה מאוד פיזית לברשותו של מטלטלי. אם הדבר הוא בידך, אז זה ברשותך. יש על הרשב"א הזה בעיה. אני לא אומר שלא. אני אמרתי, ואני חושב שזה די נכון, מה זה ברשותו? זה שליטה. אז גם אם זה בידי, אבל אני לא יכול לקחת אותו, כי אתה מחזיק בצד השני. אז זה לא ברשותי. למרות שהוא פיזית קשור לאצבעות שלי. אז מה? אבל אני לא יכול להשתמש בו, כי אתה לא נותן לי. אז הרשב"א אומר שלא. במטלת לי, אם אתה מחזיק אותו, ומספיק להחזיק בצד אחד, אז זה ברשות רבי יוחנן. לא בגלל זה רבי יוחנן, או רבי יוחנן לא יבטל את ההקדש, בגלל שמישהו אחר מוחזק. תפוס, נדבק לצד השני. אלא, דיינו יכול לצאת בדיינים. אז הקין, הוא קין תפוס, אבל מה שקין, הוא לא יכול לצאת בדיינים, ולכן, הבלי כמסותא מקרקעי, לכן הגמרא כן הביא ראיה ממסותא, למרות שיש הבדל עצום בין מסותא לבין טלת. טלת זה מטלטלין, ומסותא זה קרקע. כלומר, ומה? אנחנו יודעים, קרקע הוא ברשותך, ומטלטלין לא ברשותך. הוא אומר, לא נכון, גם המטלטלין כאן הוא ברשותך. ולכן זה לא משנה לי שקרקע בדרך כלל הוא תמיד הוא ברשותך. אבל כאן מדובר במטלטלין שזה ברשותך. בשניהם, הדבר היחיד הוא שלא יכול להוציא בדיינים. עכשיו, זה לא ראיה נגד רב חנן, אבל זה קצת ראיה. כלומר, לשון הרשב"א משמע שזה שתי בעיות שונות לחלוטין. אם הוא רוצה להגיד ששייני הכה דטופס בה, שכאן המטלטלין הוא מצד אחד זה נראה שזה ברשותך, אבל כיוון שלא יכול לצאת בדיינים, אז זה לא ברשותך, אז הוא היה צריך להגיד את זה. וחוץ מזה, אני אגיד מה נפקא מינה, רב חנן לא תיאר לעצמו שבמטלטלין זה רלוונטי, אם לא יכול או כן יכול לצאת בדיינים. בקרקע, מצד עצמו הוא ברשותך, ורק אם לא יכול להוציא בדיינים, אז זה לא ברשותך. אבל מטלת לי, זה או ברשותך, לא ברשותך, זה לא רלוונטי, יכול להוציא, לא יכול להוציא בדיינים. והרשב"א אומר שיש מציאות שמצד המציאות זה ברשותך, אבל לא יכול להוציא בדיינים. מהלשון, זה לא יותר מהלשון, אני עוד מעט אביא ראיה יותר טובה מהריטב"א, אבל מהלשון של הרשב"א איננו... לא משמע שזו אותו בעיה בשני מקרים. הוא אומר, יש לי מקרים שהם ברשותך, קרקע הוא תמיד ברשותך. ותלית הוא ברשותך, כי זה ברשותך, פיזית זה ברשותך. אז לא לקשקש ולהגיד, לא, אני טועה. זה ברשותך, כי תופס בה. אבל, אלא, אינו יכול לעצור בדיינים. זו בעיה אחרת, שלא קשורה לרב יוחנן. ולכן הגמרא לא מזכירה את רב יוחנן. עכשיו אני אשאל עוד שאלה, אז זה רק, אני מנסה לגייס את הרשב"א, אבל, טוב, אל תשפטו אותי יותר מדי בחומרה. אם אני לא יודע את הדין של רב יוחנן, אז אני לא יכול להביא את הדין של רב נחמן, לפי רב יוחנן. מי שלא יודע שיש דין שאי אפשר להדיש דבר שלא ברשותו, אז מה זה מעניין אותי שלא יכול להוציא בדיינים? אז בכל זאת הגמרא צריכה היה לצטט אותו. הרשב"א בא כדי להסביר למה הגמרא לא מצטט, לא מזכיר את רב יוחנן. לולי הרשב"א הייתי אומר, לא מזכירים את זה, כי כולם יודעים את זה, זה מפורסם. אז לא צריכים להגיד. אצל הגמרא רצתה להגיד, האם אינו יכול להוציא בדיינים, זה גם מקרה של אינו ברשותו. אבל הרשב"א שאל את השאלה, למה הגמרא לא מזכירה את רב יוחנן? ולכאורה התשובה היא כי זה לא שייך, כי זה באמת ברשותו. זה לא ברשותו עד להודעה הבאה, זה ברשותו כי הוא תופס בה. אז התלית הוא ברשותו, אז בשביל מה להזכיר את רב יוחנן? הוא לא רלוונטי, אלא הגמרא מזכיר משהו אחר, כשזה בעיה אחרת עצמאית שנקרא אינו יכול להוציא בדיינים. זה הרשב"א. עכשיו, אני לא חושב שרב יוחנן יתקפל בגלל זה, הוא יסביר שהרשב"א התכוון למה שהוא אמר. כשקראתי את הרשב"א הזה לא עולה על דתי, מיד הסברתי שהוא אומר, ורצית לדעת מה הבעיה, יש בעיה עצמאית אחרת, חוץ מאינו ברשותו, שנקרא אינו יכול להוציא בדיינים. כמובן השאלה היא, ומה היא אותו בעיה? לא, אם הבעיה היא לא, שזה לא ברשותו, אז מה כן? יש רק עוד אפשרות אחת. ממון שאינו יכול להוצאו בדיינים, אפילו אם הוא ברשותך, כמו בתלית, אתה בכל זאת לא יכול להקדיש לפי רב נחמן, כי זה לא. מה עוד יכול להיות? למה אני צריך שיכול להוציא בדיינים? כי זה לא שלו, נכון? הראל אומר, זה לא שלך. כמו יש שתי אפשרויות שיש. אם כן, יש עוד משהו, אבל אני אומר קונספטואלית. זה או לא ברשותך, או לא שלך. כמו מה שרב יוחנן הסביר. גזה, בלון, ישו, הגזלן זה לא שלו, והביילים זה לא ברשותו. אז אם הבעיה שלי כרגע זה לא, לא שזה לא ברשותי, אז צריכים להגיד זה לא שלי. אין השמה. איך אתה יכול להגיד דבר כזה, הראל, כזה בשעננות? זה כן שלו. מישהו גזל בצורה מאוד מצליחה. אני מאוד מעריך את יכולת הגזלה שלו, אבל האמת... הקדוש ברוך הוא יודע את האמת, אליהו הנביא יודע את האמת, בגלל שמישהו לקח ממני דבר בצורה שאני אין לי בדין, בעוניים, בגלל שהם לא יודעים את העובדות, מה אפשר לעשות, הם לא יעזרו לי, אז לכן זה לא שלי, איבדתי את הבעלות שלי. נשאל שאלה אחת פשוטה, הגנב, גזלן, יום אחד, גזלן הולך ברחוב, רואה שלט, הלילה יש הופעה, שרבמנו יצחק, הוא הולך, שומע את הדרשה, חוזר בתשובה. לא צריך להחזיר לי? אמרת, זה לא שלי. לא שלי, לא צריך להחזיר לי. לא שלי, למה להחזיר? זה הפקר. באמת? ייתכן? יותר מזה. הגמרא רוצה לדעת, הגמרא אומרת, הרשב"א אומר במפורש, שאני כן יכול לתפוס. בקרקע, הדין הוא כל דלין גבר. תוספות כבר כתב לנו, כל דלין גבר, אז אני יכול לתפוס? אני יכול לתפוס. תוספות אפילו אמר לנו שגם אם אתה תופס, אני יכול לתפוס בחזרה. איך אני יכול לתפוס אם זה לא שלי? אז אי אפשר להגיד זה לא שלי. אז מה אתה צריך להגיד? מה שאלי שאל אותי לפני כן ועניתי לו, אז זה מה שיהיה פה. ברור שזה שלך, אבל יש פגיעה שלך. זה לא 100% שלך, אפילו לא ברמה התיאורטית. מעשית, בסדר, זה נכון, זה לא, אין לך יכולת להשתמש, אבל זאת לא הבעיה. כי במטלטלין, בתלית, אם זה בידך, אז לא אכפת שאתה לא יכול להשתמש, זה נקרא ברשותך. אבל אם אין לך שום דרך להוכיח את צדקתך, אז זה שזה באמת שלך כלפי שמיה, זה שאתה קנית אותו לפני שנה, ולא מכרת ולא הפקרת, וזה מדובר בגזלנים, אבל אף אחד לא מכיר את העובדות שלך, אז זה מרוקן במידה רבה, לא לגמרי. לגבי האמת, הקדוש ברוך הוא יחזור בתשובה, אז הוא צריך להחזיר. אבל זה מורכן מאוד את התוכן, אפילו התיאורטית של המילה שלך. ולמה זה? למה השם, אני מבין למה יכולת שליטה היא נפגעת מזה שבדין לא יעזרו לי. כן, יכולת שליטה. אבל למה שם בעילים שלי? למה העובדות כלפי שמיה ייפגעו על ידי זה שבית הדין לא מוכן לעזור לי, לא יכולים לעזור לי? אז בסדר, אם הקיר מאחוריי הוא לבן, אני לא יכול להוכיח את זה. כולם הוקו בסנבירים, ואני לא יודע איך אני יכול להכיר שהקיר הוא באמת לבן. אז מה, אז הוא לא לבן. אז הוא יישאר לבן, רק שאף אחד לא יכיר בזה. אף אחד לא יסכים איתי. אבל זה לא משנה את העובדות. למה להגיד? אני פונה אליך הראל, כי אתה אמרת, זה לא שלך. למה זה לא שלך? בגלל שבדין לא מוכנים להגיד שזה שלך. אז הם לא יודעים מה אפשר לדרוש. והם לא יודעים, אין להם דרך להוכיח, אבל העובדות נשארות אותו עובדות. למה זה שונה מהצבע של הקיר? צבע זה לא כל כך דוגמה טובה, כי יש מחלוקת פילוסופית לגבי צבעים. אז ייקח משהו אחר. כן? לגבי הטמפרטורה. יש כאן תנור חימום, קר בגוש הלילה. ואם אני לא יכול להוכיח שזה חם, אז זה לא חם. אז מה התשובה? מה הסברה להגיד שממון שאי אתה יכול להוצא בדיינים, הוא כבר לא באמת 100% שלך, אפילו ברמה התיאורטית, ברמת השם ביילים. השם ביילים שלך לא רשום על שמך. התשובה היא פשוטה. יש הבדל בין שאלה אם זה חם, או לבן, או כבד, או גדול, לבין השאלה אם זה שלי או לא שלי. ממון הוא מושג חברתי. אני רוצה לסייג את קצת. ניתן לטעון שממון הוא מושג חברתי. בגן עדן לא היה ממון. כשפוך הוא ברא את העולם, אז הוא אמר לו כל דבר שיהיה גדול, שיהיה ירוק, שיהיה חם, שיהיה קר, שיהיה בעל תכונה זו, תכונה זו. הוא לא אמר, לא נתן תכונה שנקראת בעלות. עד שאין בני אדם, אין בעלות. אז יותר מזה. אם החברה לא מכירה בבעלותי, אז אין לי באמת בעלות. יש לי תפייה מוסרית שיחזירו לי, שיום אחד שיקירו הבעלות. אבל אם אף אחד לא מכיר, אז העובדה גם לא באמת קיימת. ומה שאני אומר, בעלות, ממון, זה סידור חברתי, זה משהו מלאכותי. כיוון שהחברה מכירה בעובדה שאסור לגנוב, וזה שלך, וזה לא שלך, לכן יש זה משמעות. אני לא מדבר על זכות שימוש או היכולת שימוש. לא, אני רק מדבר על מה השם. אבל אני השמשתי במילה שדווקא מתאימה לזה. שם! שם בעיל זה מה שאנשים קוראים. אם אף אחד לא קורא לדבר הזה על שמך, אז אין לך שם בעיל. אין טאבו, ביטלו את הספר. זה לא רשום על שמך בטאבו, בדין לא מכירים בזה. אז אתה, אז מה אתה יודע? העובדות היא נכונות. לפני שנה קנית. זה כן. אתה עשית קנייה לגידים לפני שנה. זה נכון, כפי שמי, זה לא ישתנה. אבל לא משתנה. אבל שהיום להגיד שיש לי בעלות ב-100%, רק שליטה, אז זה קצת ריק תוכן. הפירוש של הדבר הזה, יש לך בעלות. בעלות זה הכרה חברתית בזכויותיך. אין הכרה חברתית בזכויותיך, בדין כאן מסמלים את החברה, ולכן זה כבר לא שלך. זאת הסברה שאני רוצה לרכס אותו לרשב"א, עכשיו אני עד אסביר למה אני חיין חושב שיש לייחס אותו לריטב"א. אז לפי זה רק מבחינה לשונית, יש שני, כל אחד מסכים, יש שני פסולים בהקדש. אתה לא יכול להקדיש דבר שהוא לא שלך. כל אחד מסכים עם זה. אתה לא יכול להקדיש דבר שלא ברשותך, זה חידושו של רב יוחנן. רב נחמן אמר, דבר שאי אתה יכול להוציא בדיינים, אין אתה יכול להקדיש. רב יוחנן אומר, כי גם זה נקראינו ברשותך, ואני אומר שזה, אני מציע עכשיו להבין ברשב"א, שזה נקרא אינו שלך, למרות שזה באמת כן שלך, במובן מסוים, יש לך זכות לקבל אותו בחזרה, אם רק מישהו יכיר בעובדות, אבל כל זמן שאף אחד לא מכיר בעובדות, אז הזכות הזאת היא לא זכות. זכות זה גם כן דבר שאפשר לדרוש. אין בפני מי לדרוש. אין אינסטנציה, אין בדין בעולם שיכיר בזה. לכן גם הזכות בתהילה. לכן זה נקרא אינו שלו, וכמובן דבר שלו שלו, זה פשוט שאדם לא יכול, לא יכול להקדיש. איפה אני מוצא מקור לשיטה הזאת? אז זה יהיה בריטב"א. זה יהיה ציפה מסובה, כי ריטב"א מדבר על משהו אחר. הריטב"א בסוגייתנו, שקראנו היום, כותב ככה, מקום מספר 2. מה היבן הנסות? אתה שמה דמר הבחיע וכולו, פשת מיד הרב נח, אדם הרב. מה שאנחנו קראנו רב נחמן, בגרסתו זה כתוב רב. כל ממון שאני יכול להוציא בדיינים, הקדש שאינו קדוש. פירוש רש"י, פעם מסות הנמי, ממון שאינו יכול להוציא בדיינים, הוא בלא קידש עד כל כאן. פירוש לפירוש. הוא מסביר את פירוש רש"י שקרן. דבר שלא יכול להוציא בדיינים, כמו מסותה, לא יכול להקדש. די אף על גב דשתק חברו בשעה שהקדישה. יש לה ריטב"א בעיה. הריטב"א לומד כמו התוספות בדף עמוד א'. צריכים עכשיו לחזור אחורה לסוגיה שלפני שבוע. מה היה הקשר בין מסותה לבין הקדש לבין תוקף אחד בפנינו? אז תוספות וגם הריטב"א למדו שבפועל המקרה של מסותה זה מקרה שאחד הקדיש והשני שתק. אחרת, כבר לא הייתה יכול להביא משם ראיה למקרה של הקדיש תלית ואחד שתק, שתוספות הסביר שגם זה לא כתוב בגמרא, שמדובר בשתיקה. אחר כך, השתיקה היא לא חשובה, כי הגמרא הוכיח ששתיקה זה כלום. אבל במציאות הייתה שם מקרה של שתיקה. אז עכשיו שואל להגיד שאלה על עצמו, ממון שאי יכול להוסיף, אינו יכול להוסיף בדיינים, לא יכול להקדיש, אבל אחרי שהוא שתק, הוא יכול להוסיף בדיינים, כי שתיקה... כהודעה? אף אגב, דשתק חברו בשעה שהקדישה. סוף שלה, מה שלה? אז עכשיו הוא יכול גם להוציא. כי שתיקה כהודעה, ועודת ברדין, כמי העידן דמי. לפני שבועיים, למי שזוכר, הסברתי מחלוקת, האם שתיקה כאן זה כהודעה ראייתית, או רק הודעה שגורמת ליכולת של תפיסה. שמי שתופס לא צריך להחזיר. הריטב"א כנראה, אם הוא מקשה, כנראה הוא סובר שזו הודעה ממש, כמו שתוספות ודאי סובר, תוספות כתב את זה. ואם זו הודעה ממש, אז אתה יכול עכשיו להוציא בדיינים. אז למה זה נקרא שאינו יכול להוציא בדיינים? מתרץ הריטב"א, כיוון דבשעה שבא להקדישה, הם אומרים שלא היה יכול להוציא בדיינים, גזרת הכתוב שאין מרתירת כלום ולא חייל על ההקדש. הוא אומר, טוב, הוא הקדיש, אתה שתקת, ועכשיו שתיקה כהודעה. נו, בשעה שהוא הקדיש, עוד לא שתקת. אז אם תקדיש עוד פעם, כנראה שתוכל להקדיש, כי ברגע שהוא הודע, כיוון שהוא לא מחה על ההקדש, אז כאילו הוא הודע, ואם הוא הודע, אז יודעים שזה שלך, אז אתה עכשיו יכול להקדיש עוד פעם. אבל מתי שהקדשת? בשעה שהקדש, בשעה שבא להקדישה, האמון שלא היה יכול להוציא בדיינים. אז גזירת הכתוב הוא, כבר מגלה כאן את התשובה שלו לשאלה שלנו, אבל לא בצורה שעוזרת לנו. גזירת הכתוב הוא שאין יותר כלום, ולא חי על ההקדש. דבר שהוא מה רוצה להגיד, למרות שאחרי שהוא, יש משהו אחד מפריע. אם הוא הודה, אז עכשיו זה ברור שזה שלי. ברור למפרע שזה שלי. זה שלי. הוא הודה שזה תמיד היה שלי. אז עכשיו לא רק שאפשר להוציאו בדיינים, אני יכול להוציא בדיינים, אני גם יכול להוכיח שזה היה שלי לפני שנה. אבל פי כן, אני לא יכול להקדיש לפני שנה, אבל לא לפני שנייה. למה? כי בכל זאת, למרות שזה ברור, זה היה שלי, אבל זה ממון שאי אתה יכול להוציא בדיינים, ולכן לא חי אל עלי הקדש. לא חי אל עלי הקדש. טוב, אז זה מה שהריטב"א אומר. במילים אחרות, הריטב"א אומר שלא אמרינן פה גיטו וידו באין כאחד. אדם בא והוא מקדיש. כשהוא מקדיש אני שותק. אז מאותו רגע שהוא הקדיש ואני שתקתי, אפשר להוציאו בדיינים. אז כותב הריטב"א זה מאוחר מדי. אתה צריך שיכול להוציא דיינים לפני שהוא מקדיש. זה בלשון של הריטב"א, כיוון שבשעה שבא להקדישה, מבינים את הניסוח המיוחד של הריטב"א? הוא אומר,
כשהוא התחיל להקדיש, כלומר, שנייה לפני שהוא הקדיש, היה ממון שלא יכול להקדישו בדיינים. המעבר מממון שאי אפשר ממון שאפשר, קורה באותו רגע שהוא מקדיש. מוכר. אוקיי, הבנתי. זה מעניין. לא ענייננו כרגע. יש מקומות בשס שהגמרא אומרת על בעיה דומה, גיטו וידו באים כאחד. כן, המקרה המפורסם הוא, אדם נותן גט לעבדו, גט שחרור לעבדו. איך זה חל? הלא כל מה שכאן העבד, כאן הרבו. אז אני נותן את הגט לעבד, אבל העבד הוא עבד, אז, לא, אז, אז, אז הגט שייך עדיין לי. זה חוזר להיות שייך לי. אז איך הוא מתגרש? אם הוא בן חורין, אז הוא יכול לקנות ממני גט. אבל הגט צריך להינתן לו לפני, כדי להפוך אותו לבן חורין. ואי אפשר לתת לו, כי הוא, מה שכאן העבד כאן הרבו, אומר הגמרא, גיטו וידו באים כאחד. נולדים לו את הגט, וסיבת הגט, היינו קבלתו, חלה, כי באותו רגע, הוא נהיה בן חורין. ואומרים דבר כזה, גיטו וידו באים כאחד. רק שנייה, יש לי שיחה שאני כן חייב לענות עליה, אז אני מבקש רק סליחה רק לרגע. Hello, Anna? Hello, Anna?
Did you call me?
No? Okay. Okay, if you're up at 10:30, you can call me then, okay?
Okay, bye.
Bye. Anybody? טוב, שלום, זה היה טעות. אנחנו בחזרה. אז יש מקרה שנקרא גיטו ודיין כאחד. אז אומר הריטב"א שכאן לא אומרים את זה. יש הרבה מקומות שלא אומרים את זה. למה? באמת נקודה מעניינת, אנחנו ניגע באפשרות אחת, אבל כרגע אין לי קושיה. הריטב"א מה שלא אומרים. אוקיי? אין בעיה. עכשיו אני חוזר אחורה לריטב"א שנמצא בדף הקודם. כשהוא רק התחיל את הגמרא. ולמדנו, היה מקרה בתלית. אדם מקדיש תלית. יש תלית ש... מוגזק עדי שניים. אחד מהם מקדיש. והשני, שתק. ואחר כך צבח, רוצים לדעת אם זה נקרא שתיקה, כן או לא. ואז הוא יכול להקדיש. של הגמרא, הקדישה אחד, האם ההקדש חל או לא. מה הייתה השאלה של הריטב"א והתוספות? כך הם למדו, לפני שבועיים כבר. הם למדו ש... האם השתיקה בפני הקדש זה כמו שתיקה בפני תקיפה, שתיקה משמעותית. אם כן, אז הוא יכול להקדיש, ואם לא, אז הוא לא יכול להקדיש. אז כותב הריטב"א שבסוף קטע שלא היה בתוספות. ואפילו רבי יוחנן הגדול יודע שהוא הביילין, שאינו יכול להקדיש, אח הקדוש. אם השתיקה היא שתיקה, הוא יכול להקדיש. איי! רבי יוחנן אמר, גוזה ולא נתיישו הביילין אינו יכול להקדיש. וכאן, בניגוד לרשב"א, הריטב"א חושב ששניים אוחזים בתלית, אז הוא גזלן על מה שהוא מחזיק. אז איך אני יכול להקדיש את החלק שהוא גזלן? ושייני הכה, וכיוון דעודי לי, הרי הוא כפיקדון גבי. ברגע שהשותק שותק, אז הוא כאילו מודה, ברגע שהוא מודה, הסברנו את זה לפני שבוע או שבועיים, ברגע שהוא מודה, אז הוא מפסיק להיות גזלן, הוא מתחיל להיות שומר. זה תוספות כן כתב. ברגע שהוא מודה, אז הוא כבר לא נגדי, הוא עובד בשבילי, ואדם יכול להקדיש דבר שנמצא ביד שומר שלו, כי בית שומר כבית בעלים. זה הוא מצטט מתוספות, זה שייני אחר, זה כיוון דעודי די, רואי כי פקדון גבי, ואף על גב דבשת אמירה אקתי לא עודי לי. אבל מה זה אומר שהוא הודה? הוא הודה רק... אחרי שהקדיש, אין בעיה. ידו והקדישו באים כאחד. יש כאן סתירה בריטב"א. במקרה של תלית, כתב הריטב"א, שניים אוחזין בתלית, ואחד מהם הקדיש,
והשני, אז השניים אוכזים בתהלית, אם אחד יקדיש והשני לא ישתוק, אלא יצבח, אז ההקדש לא חל. למה לא חל? כי זה לא בשוטו. איך הוא יקדיש דבר שלא בשוטו? אבל אם הוא יקדיש והשני ישתוק, ואם נגיד שהשתיקה הזאת היא באמת שתיקה, נאמר, הוא שתק ולא צבח אחר כך, זה בטח שתיקה. אם הוא באמת ישתוק, אז ההקדש יחול. איך ההקדש יכול לחול? זה לא ברשותו. הוא מסביר, לא, עכשיו שהוא שתק, כלומר הוא הודה, אז עכשיו זה כן ברשותך. זה מאוחר, זה רק ברשותי מכאן ואילך. מכאן ואילך זה מספיק, כי גיטו בידו באים כאחד. אז אחד הקדיש, השני שתק, השתיקה הופכת את זה בשעת הקדש לברשותו. אני מבין, גיטו בידו באים כאחד. אבל דף אחרי זה במקרה מאוד דומה וקצת שונה, לא תלית אלא מסוטה, ולא, בלשון של הריטב"א, לא דבר שהוא לא ברשותו כמישהו גוזל אותו, אלא בדבר שאינו יכול להוציא בדיינים, אומר הריטב"א שאם מישהו מקדיש את המסוטה והשני מודה, אז עכשיו הידי הודעה זה הפך להיות מי לא יכול להוציא בדיינים, לכן יכול להוציא בדיינים, זה מאוחר מדי. בשעת ההקדש, זה היה, לא יכול להוציא בדיינים. אז אני שואל את עצמי, אני מבין שיש מקרים שאומרים גיטו בידו, ויש מקרים שלא אומרים גיטו בידו. אבל זה אותו מקרה. יש כאן דבר שהוא לא, יש כאן שני דברים. יש כאן תלית שהוא לא ברשותי, כי הוא גוזל. ויש כאן מסוטה שהוא אינו יכול להוציא בדיינים. ואני מקדיש בכל זאת, כשהיא מקדיש, הצד השני שותק. עכשיו, כשהוא שותק, שני דברים קורים. על התלית, מאז שהוא שותק, אז זה כבר כן ברשותי. כי זה לא ביד גזלן, אלא ביד שומר. לגבי מסוטה, ברגע שהוא שותק, אז זה כבר אפשר לעשות בדיינים. זה אותו דבר, בשני המקרים. מאותו רגע שהוא שתק, החיסרון שדיברנו עליו, אינו ברשותו ואינו יכול לעשות בדיינים, מתפוגג. נעלם. אז אומר הריטב"א, במקרה של תלית, ההקדש חל, כי גיטו בידו באים כאחד, כי אמירתו, מה הלשון שלו? ידו והקדשו באים כאחד, היכולת להקדיש, כלומר ברשותו, והקדשו באים כאחד, אז ברשותו והקדשו באים כאחד, ובמקרה של מסוטה, אני אומר ש... היכול להוציא בדיינים, הוא מאוחר מדי. בזמן שהוא הקדיש, בשעה שבא להקדישה, היה ממון שלא היה יכול לעצור בדיינים. מה ההבדל בין המקרים? אז אני טוען שמוכר קודם כל דבר אחד. אני אתן הסבר, אבל קודם כל דבר אחד, שזה לא אותו פסול. אם אינו יכול לעצור בדיינים, זה רק מציאות אחרת שאינו ברשותו, אז זה אותו דבר בדיוק, ואין אפשרות לחלק. על ידי הודעה, זה הופך להיות ברשותך. על ידי הודעה זה ברשותך, כי אני שומר בשבילך, והודעה זה ברשותך, כי עכשיו אתה יכול להוציא בדיינים. אז מעצם זה שהריטב"א סותר את עצמו, צריכים להגיד שמדובר בשני סוגים שונים של פסול, ועכשיו אני צריך להסביר למה באחד מהם אומרים גיטו בידו, ואחד מהם לא אומרים גיטו בידו. אז אני אציע את ההסבר. אוקיי, okay, קודם כל השאלה צריכה להיות, או מה שאנחנו יכולים להסביר זה צריך להיות ברור. יש לי כאן אדם שמקדיש, ובשעה שהוא מקדיש, נוצר דין חדש שמאפשר לו להקדיש. אדם מקדיש בשעה שהוא לא יכול להקדיש, אבל באותו רגע בדיוק המצב מתהפך. אז האם אומרים גיטו ויודו באים ככה כן או לא? לריטב"א יש שתי תשובות סותרות לשאלה הזאת. אם מדובר במטלטלין שזה לא ברשותך כי זה גזול, ובשעה שאתה מקדיש הגזלן הופך להיות לא גזלן, אז אומרים גיטו וידו באים כאחד, הקדשו ואמירתו באים כאחד, הקדשו וידו באים כאחד, והוא יכול להקדיש. אבל אם הסיבה שאתה לא יכול להקדיש, זה בגלל שאתה לא יכול להוציא בדיינים, וזה מתהפך ברגע שאתה מקדיש, אז אני אומר שהוא הקדיש לפני קיום התנאי החיובי, הוא איחר את המועד, הוא הקדים את המועד, סליחה, הקדיש לפני ההכשר, ולא אומרים הכשרו והקדשו באים כאחד. ועכשיו ההסבר שלי לדין הזה בבריתו. הפסול של אינו ברשותו זה פסול של אינו ברשותו. הפסול של אינו יוכל להוציא בדיינים זה פסול שאינו שלו. וזה מסביר את ההבדל. למה? אז אני עכשיו אציע תיאוריה מתי אומרים גיטו ביודו בין כחת כן או לא. התיאוריה הזאת הוצע על ידי הרב אמיאל זצל. אם אינני טועה, במידה הראשונה בספר מידות אחרי כהלכה, אם זה לא במידה הראשונה, זה במידה השנייה. במידה הראשונה נקרא סיבה והדר סיבה. אני חושב שזה זה. המידה השנייה זה שתי סיבות. אני חושב שזה המידה הראשונה בספר המידות אחרי כהלכה של הרב אמיאל, רבה הראשי של תל אביב. כתב ספר מאוד מעניין על סברות בשס. כן, איך לחשוב למדנית. רב אמיאל נותן את הכלל הבא. הכלל היסודי היא שסיבה צריכה להיות קודם למסובב. כתוב יודע בעין כאחד, זה פלא. אתה צריך להכין את הקרקע ואחר כך לזרוע. מי שאמר שסיבה צריכה להיות קודם למסובב, במקרה זה היה גוי בשם אריסטו. אבל זה כלל. קשה להתפקח איתו. אז למה אומרים גיטו ויודו בין כאחד? אז רב, אז, 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 רב אמיאל הסביר שאיפה שאני צריך את הסיבה מבחינה חיובית, הסיבה הזאת היא סיבה חיובית, אז היא צריכה באמת להקדים. איפה שיש לי אדרה בפוך, יש לי יכולת לעשות משהו. אבל יש עוד דבר שהיא סיבה שלילית, היא סיבה שמעכבת. אני צריך לסלק אותו, אני לא צריך ליצור תנאים כדי לעשות. אני צריך לבטל תנאים המבטלים. שמה אפשר להגיד גיטו ביין כאחד. הלוגיקה היא פשוטה. לא כל כך פשוטה. הלוגיקה היא שהרגע שמשהו קורה לא שייך לא לתחום לפניו ולא לתחום אחריו. אני אתן רק לצוות אוזן, אני אתן עוד דוגמה. יש סוגיה שלמה בגיטין, אדם נותן גט לאשתו בשעת מיטתי. כידוע, אדם לא יכול לתת גט אחרי מותו, כי הוא פמת, והוא לא רוצה לתת גט לפני מותו, כי זאת אשתו, הוא לא רוצה שהגט יחור, אולי הוא לא ימות, הוא רוצה שהיא תהיה פה. אז הוא רוצה לתת גט, הוא רוצה לפתור אותה מייבום, אז הוא רוצה לתת גט בשעת מיטה. אז הרב אמיאל הסביר ששעת מיטה, אתה רוצה לדעת מה מעמדך שם? אתה לא חי, כי זה שעת מיטה. אתה גם לא מת. מה הכוונה? אם אני צריך את המיטה כמשהו חיובי, אז אתה לא מת. אם אתה צריך את החיים כמשהו חיובי, אתה לא חי. אין כאן, אם אתה צריך את החיים כמשהו שלילי, אז הוא כבר לא חי. אבל אם, אז אתה צריך עכשיו לשאול מה התפקיד, למה אדם לא יכול לתת גט לאחר מיטתו, בגלל שמיטה מבטלת את הגט, או בגלל שכיוון שהוא מת, אין לו יכולת, אתה צריך להיות חי כדי לתת גט, או אסור שיהיה מת, כתבתי שאתה עדיין נותן גט. וזה התורה שלמה. רק ביתי את זה בתור דוגמה. אבל לפי הכלל הזה, אז הריטב"א צודק מאוד. אם נניח, כמו שאמרתי, שאינו ברשותו זה אינו ברשותו, ואינו יכול לצאת בנים זה אינו שלו. דבר שהוא לא שלך, למה אתה לא יכול להקדיש אותו? כי זה לא שלך. כלומר, אין לך את התנאי הבסיסי, אין לך יכולת. למה אני לא יכול לראות אם אין לי כדורים? כי אין לי כדורים. הבעלות זה דבר שאתה מפעיל כדי להקדיש. הקדש זה ביטוי לבעלות. מישהו לא ביילים, לא יכול להקדיש. אז לגבי אינו שלו, לא אומרים גיטו ויד הבאים כאחד. כי ברגע שבאת להקדיש, זה לא היה שלך. אתה מנסה להקדיש בלי יכולת. בלי כדור בקנה. אין לך כוח. שלך זה הכוח להקדיש. הדין של רב יוחנן, אני אומר עכשיו חידוש, לא חייבים להסכים, אבל זה יכול להיות. הדין של רב יוחנן הוא שאינו ברשותו לא יכול להקדיש. למה? הלא זה כן שלו. אז אם ששלו, למה לא יכול להקדיש? רמז, בריטב"א. גזירת הכתוב הוא כתב. גזירת הכתוב הוא שאין באמירתו כלום. גזירת הכתוב זה קצת ביטוי לב, זה לא כזה סביר, זה גזירת הכתוב. הוא לא אומר הרבה. אני אומר, אני אסביר. יכולת להקדיש יש לך, כי זה שלך. אבל מה? הכוח הנוגד, אינו בשוטו, זה לא שהוא רחוק מאוד ממני, הוא נמצא במדים. יש לי פרה בסין, אני יכול להקדיש אותה. אם הוא ביד גנב, אני לא יכול להקדיש אותה. כלומר, השליטה של השני, זה לא שחוסר שליטה, זה חוסר בעלות. עכשיו אני מודה למה ש... מי זה היה? שאל אותי בהתחלה, אלי. חוסר יכולת זה לא חוסר בעלות, אבל החוסר יכולת זה דבר שמעכב. או ירגיץ יותר טוב. הרשות שלו, הגזלן, אני מקדיש דבר שזה ביד הגזלן. לגזלן יש זכות. זכות זו מילה מוזרה לצל גזלן. יש לו חסינות שמונעת מההקטה שלי לחול. אם רק נסלק אותו באותו שנייה שההקטה שחל, אז יהיה בסדר. המייסה הקטה שלי זה מייסה טוב. השלם זה יכול לחול. נו, אז באותו רגע שאני בא להכיל אותו, הוא כבר לא. ברשות הגזלן, אלא ברשותי הכל בסדר. אני רוצה לסכם, כי אני לא צריך להוכיח את הכל, אני פשוט מוכיח שזה אפשרי. ואז במילה חייבים להסביר את הריטווה כמו שהסברתי, ולא כמו הרב חנן. אז אני טוען בשביל הריטווה, שני דברים. קודם כל שרב מיל צודק. לסלק מעקב אתה יכול לעשות באותו רגע. תחשבו רק שנייה כדי לסבר את זה. המקרה המקורי. גיטו וידו באים ככה, נותן גט לעבד. אני ביילים יכול לתת גט לעבד. מה הבעיה? מה שכאן העבד, כאן הרב, וברגע שהוא מקבל את זה, אז זה חוזר להיות שלי. אם רק זה לא יקרה באותו רגע, זה יהיה בסדר. מה שכאן העבד, כאן הרב, זה דבר שמבטל, שמפריע לחלות הגט. אז מבטלים את המפריע באותו זמן שעושים את הגט, הכל בסדר. זה דוגמה לשלילת השלילה. אז אני עכשיו טוען שאינו שלי, כולל גם האינו שלי הלמדני שרק אמרנו דבר שלא יכול לצי בדיינים, זה סוג שלא שלך. אף אחד לא מכיר בבעלותך, זה לא שלך. אם זה לא שלך, אתה לא יכול להקדיש. לא שהקדש לא יכול לחול. אין לך יכולת להקדיש. אם אין לך יכולת להקדיש, אז צריכים לתת לך את היכולת לפני שתקדיש. באותו רגע זה לא יעזור. אז על זה אמר הריטווה כאן, בדף שלנו, כיוון דבשה שבא להקדישה, עם ממון שלא היה יכול להוציאו בדיינים. כלומר, ממון שזה לא שלו, זה רק הכתוב שאין לנו יותר כלום. ולא חי להקדיש. אבל, בריטווה בדף וו, שם היה מדובר בדבר שהוא כן שלך, אבל זה גזול. אמר רב יוחנן, גזל ונשאר שהוא הביילים, אינו יכול להקדיש הלך הקדש, ששיין הלך לדקם את עוד ידי, הרי הוא כפגדו גבי. זה גזול כי הוא אוחז בתלית שלי. תשובה, אבל הוא מודה. כיוון שהוא מודה, אז עכשיו לא גזול. אף אגב זה בשעת האמירה, קטי לא עוד ידי, אבל הוא רק מודה מהאמירה והלאה. הוא בשעת האמירה, או בלשון שלו בדף זין, כשהוא בא, להקדיש, הוא עוד לא אמר, קיטו וידו באים כאחד. כדי לסלק את האינו ברשותו, אתה יכול לעשות את זה בבת אחת. אז אינו ברשותו זה מפריע, זה דבר שמבטל את הקניין, אינו שלו לא מבטל קניין, שלו מאפשר קניין. אז זה לא יעזור לסלק את האינו שלו בשעת הקניין, אתה צריך לתת לו שלו לפני הקניין. לגבי האינו ברשותו, אפשר להתווכח עם הנקודה הזאת. הריטווה כנראה סובר שאינו ברשותו, זהו חידש, אומרים ידו והקדש ובאים כאחד, אם זה יהיה ברשותו מההקדש והלאה, הוא יכול להקדיש, בתנאי שזה שלו מההקדש ולפני כן. אוקיי, אני רוצה לסכם, כי זה היה קצת מסובך, ויש כאן הרבה נקודות שאפשר לחלוק עליהן. זה לא תפקידי להוכיח שזה צודק. תפקידי זה להוכיח שהריטווה חייב לסבור את זה, אחרי הוא לא יכול להגיד למסקנה שלו. אז אם ברש וזרח לי הבעיה לשונית, שהוא אמר, הרח התפס, אלה שאינו יכול לצי בדיינים, הוא דיבר על שני דברים, שלו ואינו בשוטו, או סליחה, אינו בשוטו ואינו יכול לצי בדיינים, בריטווה יש לי נפקמינה. אז זה לא רק לשון, הוא חייב להתייחס להם כשני דברים שונים. הנפקמינה הוא האם אומרים תיקון והקדש ובאין כאחד. התיקון למצב הגרוע והקדש ובאין כאחד. אז כאן הריטווה אומר שיש הבדל בין דבר שאינו ברשותו שם התיקון על ידי הודעה.
מספיק שהוא יבוא בשעת ההקדש, לבין הבעיה של אינו יכול להוציא בדיונים, ששם התיקון על ידי ההודעה, להפוך את זה דבר שאפשר להוציא בדיונים, לא יכול לבוא באותו שעה, צריך להיות לפני כן. זה בשבילי, זה כבר הוכחה שמדובר בשני פסולים שונים. ואם זה שני פסולים שונים, אני סביר שאחד הוא אינו בשוטו, והשני הוא אינו שלו. האם, אז בבכל זאת, מה הסברה של הריטב"א? אז יש אפשרות עכשיו לחלק, כי זה שני פסולים, אבל למה זה נכון, החילוק הזה? אז בסדר, אני מקבל את התפקיד הזה, אני חייב גם להסביר את זה. אז ניסיתי להסביר את זה, וזה היה קצת מסובך. למה שאני חושב שהוא סביר. מתי אומרים גיטו וידו באים כאחד? כשאתה מסלק דבר המפריע. אתה מסלק גורם שלילי. מתי לא אומרים גיטו וידו באים כאחד? כשאתה יוצר גורם חיובי. אי אפשר ליצור גורם חיובי באותו זמן, צריך ליצור אותו לפני כן. אבל אפשר לסלק גורם שלילי באותו זמן. עכשיו אני רוצה להלביש את זה על החידוק של הריטב"א. אינו ברשותו, זה גורם שלילי. אי אפשר להקדיש דבר שלא, שהוא ברשות מישהו אחר. תסלק את זה באותו רגע שאתה מקדיש, זה יהיה בסדר. אינו שלא, זה האב טיפוס של דבר חיובי. אתה צריך כוח של ביילים כדי להקדיש. זה אי אפשר לסדר באותו רגע, זה צריכים לסדר לפני כן. אז הוכחנו שהריטב"א סובר שאינו יכול להוציא בדיינים, היא לא בעיה שאינו בשוטו, אלא בעיה אחרת, כנראה בעיה שאינו שלו, ואם זה בעיה שאינו שלו, אז זה סביר, או יכול להיות, שהוא צודק במה שהוא אמר לגבי גיטו בדיין כאחד. לדעתי, יש לייחס את זה ככה גם כן לרשפה, רק מצד עצם התייחסות שלו, אבל זה פחות מפורש שם כמובן, וכפי שאמרתי, רבי חנן לא למד ככה, אלא הסביר את הכל המבוסס על שני מקרים של אינו יכול להוציא בדיינים. שני המקרים של אינו ברשותו. זה לפי שלא ברשותו הפיזי, וזה בגלל שהוא לא ברשותו ההישגי, כשהפירוש המילה לא ברשותו זה לא יכול לחוסר שליטה, לא יכול להשיג, אז יש שני מציאות שלא יכול להשיג, לא יכול להשיג כי קשה, זה רחוק, זה מעבר לחומה, ולא יכול להשיג כי בדין לא עוזרים לי להשיג, ולכן אני לא יכול להשיג. אוקיי? אז זה הסיכום של השורה הסופית הזאת של גמרתנו. יש שאלות על הקטע הזה? טוב. זה בעצם כל הסוגיה. אני הוספתי במראה מקומות, סליחה, הראל. למה מסוטה שונה מטלית? מדוע בעיה שונה בכל אחד? אז רש"י הסביר. מסוטה הוא כן ברשותך. כי זה קרקע. כלומר, תשובה לשאלה שלך, מסוטה זה קרקע, תליף זה מטלטל. עכשיו, זה אומר, מטלטלים שנגזלים, הם אינו ברשותך. גם אם אתה יכול להוציא בדיינים מחר, אבל כרגע הם לא ברשותך. קרקע הנגזל, ואני שם מרכאות על נגזל, כי קרקע אינה נגזלת, קרקע הנגזל, היא לא אינו בשוטך. היא לא, הקרקע לא נוכר ממך, כי קרקע אינו נגזלת. אי אפשר להכיר קרקע. ולכן אין שם בעיה של אינו בשוטו. בא הגמרא אומרת, עבודה יש בעיה אחרת. אינו יכול להוציא בדיינים. לכן יש את הבדל הזה. זה לא שאלה, אתה שאלת. אבל מישהו שאל לפניך, הגמרא שאלה את השאלה הזאת. מה שאתה שאלת זה בדיוק שאלת הגמרא. הגמרא שואלת. למה אתה אומר שהכל תלוי ביכול לצאת דיינים ולא יכול לצאת בדיינים? אומר רב יוחנן, גזו ושאו הביילים, שאין יכול להקדיש זה פשענו בשלו, וזה פשענו בשוטו. אז גם מה שאפשר להוציא בדיינים, יש לבעיה של רב יוחנן, שהוא עונה על הגמרא. דבר במטלטלין, דבר בקרקע. בקרקע אין בעיה של רב יוחנן, יש רק את הבעיה שאני עכשיו העליתי. במטלטלין יש את הבעיה של רב יוחנן. זאת התשובה. מה שפי רב יוחנן זה ההבדל הוא, ההבדל בין קרקע לבין מטלטלין, שעשה מציאות שונה קצת, המדד של אינו ברשותו השתנה קצת. בפרט שאני מציע לפי הריטב"א זה שההבדל בין קרקע לבין מטלטלין זה הבדל יסודי יותר. קרקע הוא תמיד ברשותך, ואינו יכול להציב בדיינים לא הופך את זה לא ברשותך. קרקע הוא תמיד ברשותך, קרקע אינה נגזלת. אי אפשר להוציא קרקע ברשותו. אז לכן היא תצטרך להמציא בעיה אחרת, שזה לא שלו. הרב חנן אומר, הפוך, קרקע הוא תמיד שלך, כלומר, כל דבר שהוא באמת שלך, הוא תמיד שלך. אז אינו יכול להציל דיינים, זה עצוב, אבל זה עדיין שלך. אבל הוא חידי שיש אפשרות להפוך קרקע בעצם לנגזל. יש קרקע, הקרקע, אם הוא לא יכול להשיג אותו על פי דין, אז גם קרקע נקרא לאינו בשוטו, וזה נגד המון גמרות, שמשום בביטוי שקרקע תמיד בחזקת בעלי עומדת. אז הגמר אומרת, זה לא נכון. זה בדרך כלל נכון, אבל איפה שממש הפסדת בדין תורה, לא יכול לעזור לך, אז קרקע היא כבר לא ברשותך, נגד כל הגמרות הפשוטות שאומרות שקרקע הוא תמיד ברשותך. בסדר. אני שמתי בסוף מהר המקומות את הרמב"ן שמופיע, הרמב"ן הוא בתחילת הסוגיה, יש ראשונים שיש שם את הקטע בסוף הסוגיה, בתחילת הסוגיה, הרמב"ן הוא בעצם ממש על השורה הראשונה של הסוגיה, בדף עמוד א', שהוא מסכם כל דיני תפיסה. אז אני רק אציין מה הנקודה, זה רמב"ן ארוך, אני אציין את הנקודה העיקרית, נקודה העיקרית זה השורה הראשונה. ומי דאמרינן אי קצבך מאי בליל המבט? הגמרא בשורה הראשונה לפני שבועיים, אמר, תקף ערב פנינו מהו? שאל הגמרא, מה זה אומר? אם הוא צבח, אז מאי בליל המבט? כלומר, זה פשוט לגמרא שאי אפשר לתקוף. אם הוא שתק, אז יש הודעה, זה יכול לשנות, אבל סתם אדם תוקף, יש ספק, זה באמת ספק, אבל זה נמצא בידך. אז מוצאים לך ברול הבריה, ואני תופס, בדין יוציאו ממני ויחזירו לך. עכשיו, למה זה חידוש? הייתי יכול להגיד שהמוצאים לך ברול הבריה, בדין לא מתערבים. אז ישיר רוצה צד הראשון, ואם אני תפסתי, אז ישיר רוצה אצלי, כי בדין לא יודעים. כשלא יודעים, אז לא עושים. שבע תייס עדיף. אז לא נכון. מהגמרא שלנו מוכרח מהשורה הראשונה, ועוד ראיה. והסיק לנמי גבי ספק בחור לטוב קוקוי מוצאים אותו מידו. רמב"ן מניח, תסתכלו טוב בגמרא של השבוע הקודם, בבבא מדבט, שמסקנת הסוגיה היא שתוקפו כהן מוציא אותו מידו. לא כל הראשונים מסכימים, ספציפית הרמב"ם לא מסכים, אבל רוב הראשונים למדו שזה מפורש בגמרא, כי אחרי שרב חנינה אמר, שמשנה משמע, שתוקפו כהן אין מוציא אותו מידו, אז רוב אמר לא בטוח, ואז היה כתוב בגמרא, שאמר לי רב חנניה לרב תניא דמסייע לך. והוא הביא ראיה שתוקפו כהן מוציא אותו מידו. ואז הוא דחה את הראיה, ואז הוא גזיר את הראיה. איכשהו ראשונים נראה ברור שהגמרא אומרת תוקפו כהן מוציא אותו מידו. אז עוד פעם כתוב, הלא שמה זה ספק, אף אחד לא יודע מה האמת. נולד בהמה ולא בטוח אם זה היה בכור או לא. אז זה מוצא לדבר ראיה, זה נשאר אצל ישראל. כהן תקף, איך אתה מוציא ממנו? אז לומדים מכאן שמה מנה דקול, ספק, ממון, הדקאים לחום לטובה וכולו לנדבה. כל ספק ממון שהדין הוא, המוצאים לחבל לדבר ראיה, משאירים את זה איפה שזה נמצא, אם תוק בפנינו פני עדים, מפקינן מיני. דאוקי ממון בחזקת מרי, ותקיפה בכי אגב נלא מעניין. כן? למרות שאנחנו לא יודעים את העובדות, אבל אם תקפת ממוחזק, צריכים להחזיר למוחזק. זה הכלל היסודי שהרמב"ן למד מסוגייתנו, וזה די, כן, יש לו ראיה טובה מההתחלה, ולפי הבנתו בהמשך, גם מהמקרה של תוקפו. מה הסברה? הלא, באמת, בטן לא יודעים, זה איך הם רוצים. אז הרמב"ן נתן את הסברה, אבל בקיצור נמרץ, הוא אמר למה זה? תאו כמובן בחזקת מרי. כלומר, אנחנו לא יודעים את העובדות הנכונות, אבל מתייחסים למוחזק כהביילים, לא כרק שבע תייס עדיף, לא ניקח ממנו. אלא המצב, מצלמים את המצב. אני רואה חפץ ביד מישהו, הנה, יש לי, אני רואה סוודר, בדין יודעים אולי במרכאות, מניחים, מחזיקים, בחזקת. הסוודר הוא בחזקתי, והחזקה הזאת שווה על פי דין ל-100%. מי שיתקוף הוא 100% גזלן. אנחנו ראינו את הביטוי הזה לפני המון זמן, בתחילת הפרק, אצל הראש. הראש אמר, אין בדין יכולים לשבת ולראות האחד תוקף את חברו. הם חייבים להחזיר. יש כאן גזילה ודאית בפנינו. אי, זה לא ודאית, הם מתפקחים, ואין ראיה. אז לשנות ברמת המוחזקות זה 100% גזילה. זה מה שהרמב"ן כאן אומר, ולכן כל תפיסה מחזירים. עכשיו, יתר הרמב"ן זה קושיות. יש לו כמה מקרים שלא משמע ככה, או שזה אולי לא משמע ככה, או שבראשונים לא משמע ככה, ויש לו תירוצים. יש יוצאים מן הכלל. הם מאוד מוגבלים. אחד זה תרי ותרי. שני עדים אומרים שזה שייך לו. שני עדים אומרים שזה שייך לו. מי שתופס, יש לו שני עדים, אז לא נוציא ממנו. כי להוציא ממנו זה הולך נגד העדים שיש לו. למרות שיש גם עדים לצד השני. זה תירוץ אחד. יש לו עוד תירוץ, מקשר נקרא מירטו דודי לגלויה. אז דין תרוכי בית דינה, איפה שמחר אולי יבוא העדים, אז למה שנוציא עכשיו? נחכה למחר. בעיקרון הרמב"ן אומר, אין יוצא מן הכלל. אין, תפיסה לא יכולה להועיל. ובזה הוא חולק על הרמב"ם בשני מקומות. אחד זה שרמב"ם פוסק של תוקפו כהן, אין מוציאים מיד. והוא למד את הגמרא בעמוד ב', בעמוד ב', בצורה קצת אחרת כנראה. פוסק כמו רב חנניה, רב המנונה, סליחה. רב המנונה אמר שתוקפו כהן, אין מוציאים מידו. זה הרמב״ם קשה לדעת מה לעשות איתו, כי זה רק מקרה אחד, את לא יודע מה הסיבה. לא יודע איך להפוך את זה לכלל. המחלוקת השנייה, הרמב״ם הוא כאן, הוא יותר מפורש, יותר כללי. הרמב״ם אומר, כל איבאי דלא איפשיטה, כל תיקו, כל מקרה שהספק הוא לא ספק מה קרה במציאות, אלא ספק בהלכה, הדין הוא פטור, ואם תפס, אין מוציא מידו. זה, הרמב״ם כותב את זה עשרות פעמים. כל פעם שיש איבאיה בגמרא, רמב"ם יסוק, פוטו, ואם תפס, לא מפקין ממני. והרמב"ן כתב בסוף דבריו, מסומן כאן, וכן בכל תיקו שבתלמוד, בעניין ממון במקקאי, אוק אבא חזקת אבטה, בזו אני צריך לפעמים, ומתרת לי כולו לנטפה במוכר, שהם ברשותו ידע על יונו, ואם תוקפה לוקח, מוציא מידו. אין הבדל. כל ספק, הולכים אחרי מוחזק, בתפיסה לא מועילה. אז הרמב״ם חולק במקרה הזה. ספקא דדינא. איבאי דלא איפשיטא, אם תפס, לא מפקין ממנה. עכשיו יש, באחרונים, יש שאלה, אם אותו דין הוא בתיקו, גם איבאי דלא איפשיטא, מה עם מחלוקת ראשונים? יש כל מיני חילוקים אפשריים, שח, והקצות ואחרים. בסדר, ברמב״ם, זה לא מפורש. מה הוא כותב שאיבאי דלא איפשיטא בגמרא, הדין הוא פטור, ויתפס לא מפקין ממנה. מה הסברה? למה הרמב"ם חולק? אמרנו שאדם שהוא מוחזק, אז רואים אותו זה שלו. אז התשובה שבדרך כלל ניתנת על ידי כל האחרונים היא פשוטה מאוד. אם הספק הוא מציאות, אני רואה שגנפת, אתה מה שלא גנפת. אז אנחנו רואים שלא גנפת. מה זאת אומרת רואים? אני לא יודע, זה 50%, באמת זה 50%. או נגיד, מקרה שזה במש 50%. אני אומר שהלוויתי לך כסף, ולא פרט, אבל אתה אומר שכן פרט. נו, 50%. אבל אנחנו רואים שהכסף הוא בכיסך, אז רואים שהכסף הוא שלך. מבחינת מה שאנחנו רואים, יש הנחה משפטית שמתחילים מצילום המצב. אבל אם הספק הוא בדין, ולא במציאות, אז זה לא רלוונטי. זה שהכסף נמצא בידך, זה לא סימן שהרמב"ן צודק והרשב"א לא צודק, או זה לא סימן שהבעיה צודק ורוב לא צודק. מה הקשר? אז שמה, אני רואה את הספק. אם אני רואה, מישהו יסתכל עליי, רואה שהסוודר הוא שלי. זה מה שהוא רואה. אחר כך הוא יחשוב, איי, אולי לא. בסדר, אז יש חזקה. לא אומרים אולי לא, רואים את מה שרואים. אבל אם יש איזשהו ספקא דדינא, אם הסוודר הזה הוא שלי. אני קניתי אותו בשבת, ויש מחלוקת, אין מחלוקת הזאת. אבל אם יש מחלוקת, אם קניין בשבת חל או לא. אז מי שרואה את הסוודר, רואה, למרות שהוא הגופי, הוא רואה שיש כאן ספק, לכן תפיסה מורידה. זו שיטת הרמב״ם. אבל הרמב״ם חולק, רוב הראשונים חולקים על הרמב״ם. זו מחלוקת מאוד יסודית. הרמב״ם גם חולק על תוקפו כהן, אבל זה קשה מאוד לדעת למה, הוא פשוט מביא את המקרה. הוא אומר, תוקפו כהן, אין מוציא מיד הכהן. אבל מה אפשר ללמוד מזה? כלומר, למה זה שונה מהמקרה של תפיסת הטלית? אפשר לחשוב על כל מיני סיבות. השאלה מה הסיבה האמיתית? אחד זה שזה ספק אובייקטיבי. ב', הם טוענים שמה. שניהם טוענים שמה. ג', לא יודע, אולי בגלל שזה, יש ראשונים, יש אחרונים שרוצים להסביר בגלל שזה חיוב הלכתי ולא חיוב משפטי. כלומר, אם גזרתי או לא גזרתי, אז תפיסה לא מועילה. אבל כאן זה שאלה אם התורה מצווה, התורה צפתה שאדם צריך לתת בכל הכהן. אז שמה במצוות לא אומרים חזק. יש כל מיני אפשרויות ברמב״ם בקשה לדעת מה באמת נכון. צריכים לבדוק כל רמב״ם אחר, לראות אם היסוד שאני אומר סותר אותו. אז יש הרבה הצעות באחרונים, לא ניכנס לזה, זה פשוט לעשות אחר כך טיול בכל הרמב״ם, לראות אם יש הצעה שאני יכול להוכיח שהוא לא נכון. ודווקא עשו את זה. כלומר, עבדו קשה האחרונים. מי שמעוניין, יש מאמר ארוך מאוד של רבי סזלמן באבן העזר, בחורות, איפה שרמב״ם פוסק, תקווה קוין, אין מוציאין. אז הוא הציע הצעה אחת, אז מצא רמב״ם נגד זה, הציע הצעה שנייה, מצא רמב״ם נגד זה, הוא פשוט עבר על כל השעס, כל הרמב״מים, עד שהוא הגיע למסקנה מסוימת, ואפשר גם לחלוק עליו. אז אני אומר, יש שני מחלוקות בין הרמב״ם לבין הרמב״ם. אחד זה בתוקפו כהן, לא יודע מה שם הנושא, אבל בתוקפו כהן. השני הוא בספק דדינה. ספק דדינה, הרמב״ם אומר, תפיסה לא מועילה, הרמב״ם פוסק שתפיסה כן מועילה. הרמב״ם טוען שהריף סובר כמור, אבל זה לא... זה לא מפורש. הריף, יש מקומות שהריף כותב, ובית הריף שאתה כותב פטור. שואל למה, למה כותב פטור? צריך להגיד שתפיסה מועילה. זה שהוא לא אומר, זה סימן שזה לא מועיל. לא בטוח שזה, שזה נכון. הרמב״ם לא חשב ככה כנראה, ובכל זאת, הרמב״ם חשב שיש לו ראייה. אוקיי, אנחנו למדנו במשך 3 שבועות, למדנו סוגיות תפיסה ודברים שקשורים לתפיסה, והאמת, לא חפרנו עד הסוף. זו סוגיה מאוד מסובכת. כפי שאמרתי, השח כתב על זה ספר, תקווה קוין, שהוא לא ספר, הוא ספר קצר, אבל הוא בכל זאת ספר. יש הרבה חילוקים, הרבה ראיות, הרבה מקרים. אבל נגענו ביסודות הסוגיה הזאת המעניינת. גם בתוך הסוגיה הזאת דילגנו על משהו שממש מעניין, המקרה שמאי סבאימה, שגמר אומר שהוא שונה. בכל זאת צריכים להשאיר משהו לפעם הבאה שנלמד ש"ס. אז סיימנו את הסוגיה העמוקה והמסובכת והמעניינת שנקרא בגדול תוקפו כהן. זה התחיל מתקף תלית, אחר כך תוקפו כהן, שלישית הקדיש מסותא. הרבה יסודות של דיני ממונות מתפררים מתוך הסוגיה הזאת. יש שאלות או הערות? אז בעזרת השם, אנחנו נתכנס בשבוע הבא. יש לנו עוד סוגיה אחת ארוכה שעדיין עוסקת בטוין וניתן, בוויכוחים, בשלב רזו ותרית. ואחר כך הגמרא תעבור לסוגיות חדשות שהן קשורות לקניינים. נושא אחר לחלוטין, ברמב״ם זה יהיה בספר קניין ולא בספר משפטים. לא ברכות טועים וניתן, אלא ברכות מחירה או ברכות זכייה. אבל זה ייקח עוד שבועיים עד שנגיע. לילה טוב לכולם.